ולא הועיל לו כלום. זה דבר שאני רגיל בשיעורים שלי לראות, שיש אנשים שברור לי שהם לא הבינו את מה שאני אומר, ואני גם רואה שהם לא מעיזים לשאול, אולי מפחדים ממני, כי אני מבחינת הקפדן מלמד, אז אולי גם צריך לדקן, אבל כל פנים, לא הביישן למד, זה החוק, חייבים לא להתבייש. אם אנחנו מבינים את זה יותר לעומק, הבושה מהי? כן, כי הרי יש פה גנות לבושה. מצד שני אמרו, בושת פנים לגן עדן, כן, אז פנים לגהינם, ובושת פנים לגן עדן. אז מתי זה טוב ומתי זה רע? ההבחנה שעורך רבנו יהודה אבן תיבון, רבי שמואל אבן תיבון, בתרגומו לשמונה פרקים לרמב״ם, זה בין המילה בוש פנים לבין המילה ביישן. שבוש פנים מציין את המידה הטובה, וביישן את המידה הרעה. אז אולי ננסה קצת להבין על מה מדובר. אז פנים, לעומת ביישן. זה שתי הקצוות ששניהם רעים. אז פנים הוא מי שבגלל המודעות הגבוהה לאישיות שלו, לזכות הקיום שלו, הוא רומס את הקיום של הזולת. כלומר, הזולת איננו פונקציה, מה שחשוב זה אני. זה נקרא אז פנים. אז מה זה ביישן? אם אנחנו נעשה את ההגדרה על פי הפך. הביישן הוא מי שמעלה בספק את הלגיטימיות של הזהות שלו. אינני יודע האם זה בסדר שאני קיים, ואני עסוק הרבה בלהוכיח שיש לי זכות להתקיים, אבל אולי גם לא. לא בכדי אמרו חכמים שישראל ביישנים. אכן, היהודים עסוקים יומם ולילה, והשאלה האם הקיום היהודי מוצדק. זה דבר מאוד מוזר, לא מצאנו אצל שאר העמים שיש בכלל שאלה האם הקיום הלאומי שלהם יש לו לגיטימיות או לא. למשל, איטלקי לא קם בבוקר ושואל את עצמו האם זה בסדר שאיטליה ממשיכה להתקיים. מה שאיטלקי טוב יכול לשאול את עצמו זה האם איטליה מתנהגת כראוי, כלפי פנים, כלפי חוץ, כלפי עצמה, אבל האם היא צריכה להתפרק או לא, הדבר הזה לא מצאנו לו שום דוגמה בעולם, מלבד אצל היהודים, שהיהודי כל הזמן צריך להצדיק את קיומו. יש אפילו דיונים רבים על הגדרת הזהות היהודית. הפילוסוף עמנואל לוינס היה רגיל לומר שכאשר דנים בשאלה מהי הזהות היהודית, זה סימן שכבר התרחקנו ממנה. כי האדם שהזהות שלו ברורה לא שואל את עצמו מהי אותה הזהות. וצריך להבין באמת הדבר הזה, כן? יש גם שאלות מתמידות, האם קיומה של מדינת ישראל זה בסדר? יש כאלה שאומרים, זה היה טעות להקים את מדינת ישראל. ואז המסקנה מתבקשת זה שאולי כדאי לפרק אותה, לשוב למצב של גלות. כל השאלות האלה נובעות מדבר אחד מאוד חשוב, והוא שכל הזהויות בעולם מקורן בטבע. הטבע איננו מצדיק את עצמו, הטבע קיים. לעומת זה, הזהות הישראלית היא הזהות היחידה שנוצרה בעולם כתוצאה מהחלטה. כלומר, הייתה החלטה להקים את עם ישראל. מתי ההחלטה הזאת הייתה? למשל, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול. נתאר לעצמנו שאברהם עונה לקדוש ברוך הוא כשהוא אומר לו את זה, לא, לא רוצה. אז מה היה קורה? לא היה עם ישראל. אותו דבר, כשמשה הולך להוציא את ישראל ממצרים, אם משה אומר אני לא יוצא, אז באמת, עם ישראל לא יוצא ממצרים. אותו דבר לגבי הקמת מדינת ישראל. אלמלא ההחלטה הברורה שצריך להקים את המדינה, המדינה הזאת לא הייתה קמה. וכיוון שהחלטה זה דבר שיכול היה להיות או יכול היה שלא להיות, תמיד נשאלת השאלה האם ההחלטה הייתה נכונה או שמה הייתה טעות. ולכן, היהודים שואלים את עצמם שאלות מהסוג, האם זה בסדר שאני קיים? יש אנטישמיות יהודית שמערערת על עצם הזכות של הקיום היהודי. אחת הדוגמאות היה הסופר שי הורוביץ. הסופר שי הורוביץ, שבן דורו של הרב קוק, כתב מאמר בעיתון שבו הוא אומר ש העם היהודי תרם לאנושות את מה שהיה לו לתרום, וזהו. ולכן מכאן ואילך כל מה שנותר לעם היהודי לעשות, זה להיעלם מן הזירה ההיסטורית, בשקט, באופן הדרגתי, אבל אין עניין להמשיך את הקיום היהודי. כנגד הדברים האלה כתב הרב קוק מאמר ארוך בהמשכים, הנקרא בשם למהלך האידאות בישראל, שמודפס בספר אורות. מה הייתה המטרה של הרב קוק? וזה, הוא רצה להראות שהקיום היהודי עדיין הוא בעל משמעות, הוא בעל משמעות בנצח, ולכן צריך להמשיך את הקיום היהודי לאורך הדורות. מעניין אגב שכשהרב קוק מתכתב עם אותו שי הורוביץ, הוא לא כותב לו את המילה שלום, בגלל שהרב קוק לא נתן שלום לרשעים. הוא מסביר לו, ושם הסופר שי הורוביץ שואל אותו, מדוע כשהשבת אל דבריי, לא השיבותה בעיתון שבו כתבתי. אומר הרב, כי אתה לא ראוי לזה, משום שכל תוכן שבא לפקפק בזכות הקיום של האומה, אני רואה בו את רדיפת האומה. ואם הספקות של כבודו אוכלים את לבבו, מה חטאה האומה שהיא צריכה לסבול גם את הספקות שלך? אבל כל פנים אנחנו רואים את זה כדבר קבוע בהיסטוריה, שיש לעם היהודי תכונה שהיא תכונה בהחלט בעייתית, בישנים. כן, התלמוד אומר שלוש סימניות יש באומה זו, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. שלושת המידות האלה, אם כי יש באחד המקורות כתוב סימניות טובות, אבל בדרך כלל כתוב סימניות. בישן, כפי שאמרנו, זאת מידה רעה, ורחמן, זה גם מידה רעה. הרחמנים חייהם אינם חיים. מה שחזל שיברו זה המרחם. כל המרחם על הבריות, אז וכו' וכו'. אבל רחמן זה אדם שמרוב רחמים יש לו זעזוע בנפשו, וזה משתק אותו מפעולה. היוצא מן הכלל היחיד זה הקדוש ברוך הוא, שלא אנחנו מתאים את הכינון הרחמן. וגומלי חסדים, גם זה באמת בעיה, אנחנו בתפילה אומרים שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. מזה אני מבין גם שיש חסדים רעים. וכאשר לא יודעים להבחין בין חסדים טובים לחסדים רעים, זו מידה לא טובה בנפש, ולכן ניתנה לנו התורה על מנת לתקן אותנו משלושת המידות האלה. אם כן, הביישן אמרו, לא הביישן מלמד. אז מה כן המידה הטובה? בושת פנים. מהי בושת פנים? בושת פנים זה באמצע. אף על פי שאני מכיר כן בלגיטימיות של הזהות שלי, אני נזהר שהזהות הלגיטימית שלי לא תרמוס את הזהות של הזולת, את הזהות הלגיטימית של הזולת כמובן. וזה מידה של בושת פנים, שהיא בוודאי מידה משובחת וראויה, ואי אפשר לקבל תורה בלי בושה, שהרי כתוב למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זה נאמר במתן תורה, וחזל אמרו זו הבושה. כן, כלומר אדם בלימוד תורה, הוא לא יכול לבוא מתוך חוצפה, הוא צריך לבוא מתוך איזושהי בושת פנים. אבל אם בגלל הבושת פנים הופך להיות ביישן, על זה אמרו לא הביישן למד. בכלל אפשר אם מעמיקים בזה להבין שהבושה זה שורש כל רע. כי הבושה היא הכילוי של הזהות. ואם אנחנו נקבל כהגדרה של הטוב מה שנותן קיום, והגדרה של הרע מה שמבטל קיום, הרי שהביישנות היא ביטול הקיום היותר מוחלט. לכן לא במקרה בארמית, כדי לומר רע, בארמית אומרים בישה. בישה, בושה, אותו שורש. כאשר האדם היה במצב המושלם, כתוב ולא יתבושש. מתי התחילה הבושה? ברגע שהיה החטא. אם יש לי חטא, יש לי ממה להתבייש, אבל טרם החטא, המצב האידיאלי, ולא יתבושש. אם כן, לא הביישן למד, זה לא רק הערה פדגוגית, טכניקה לימודית, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק ורחב מזה, זה בעצם משהו ששייך למהות של הנהגת השם בעולמו, שחפץ לתת את הקיום לזולתו, וברגע שאני מוותר על הקיום, שאני ביישן, אני בעצם הולך נגד המגמה של הבריאה. ולא הקפדן מלמד, אומר הלל. כן? מה זה הקפדן? למה הקפדן לא יכול ללמד? אפשר להגיד, טכנית, שוב, כן, אם אתה קפדן, אז אנשים לא יוכלו לשאול שאלות, יפחדו ממך וכדומה. אבל נראה לי שזה משהו הרבה יותר עמוק. הקפדן במהותו לא רוצה ללמד. מה זה להקפיד? להקפיד זה ענף של הכעס. מהו הכעס? זה שאינני מקבל את החוץ. החוץ פועל עליי. כלומר, אני רואה שיש בחוץ משהו שלא מוצא חן בעיניי, ואני נלחם בו. אז זאת עמדה של התגוננות, זאת עמדה של העדפת עצמו על פני החוץ. לכן הקפדן בהגדרה דואג לעצמו ולא לזולתו, הוא לא יכול ללמד. כן, בלי קשר לבעיה הטכנית, כיצד אפשר ללמד עם את הקפדן. זה משהו במהות, הקפדן לא מלמד. המשך. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. מה זה לא כל המרבה? זה קצת עברית משונה, הייתי אומר, המרבה בסחורה לרוב אינו מחכים, אבל זה הדרך להתבטא בעברית של חז"ל, לא כל המרבה בסחורה מחכים. אולי זה גם רומז שהיה מקום לחשוב שעל ידי ריבוי הסחורה נחכים. כי מהו הסוחר? הסוחר הוא מי שמסתובב סחור סחור, כלומר, עובר ממקום למקום. וברור שאם אדם עובר ממקום למקום, אז הוא קונה הרבה ידע, מכיר הרבה אופיים אנושיים שונים. ואדרבה, ייתכן מאוד שכיוון שהוא סוחר, הוא מחכים, הוא מתחיל להכיר הרבה דברים. הבעיה היא שאם הוא מרבה בסחורה, כלומר, הסחורה היא בעצם כלי. אם אתה מרבה בכלי, זה על חשבון התוכן הפנימי. לפעמים מרוב ידיעות, האדם מתרוקן מתוכנו הפנימי. יש אנשים שאפשר לומר עליהם שהם אנציקלופדיה מהלכת, הוא יודע הכל, כל דבר הוא יודע. אבל מכיוון שהוא יודע כל כך הרבה דברים, יש דבר אחד שהוא לא יודע, את עצמו. לכן הזהירו פה מהריבוי, כל המרבה בסחורה מחכים. אבל אם הוא ממעט בסחורה, אדרבה, יחכים. כי אי אפשר, טוב תורה, הרי אמרנו טוב תורה עם דרך ארץ, ולכן אם האדם סוחר, הוא גם יכול להחכים. הדבר הזה, למשל, אנחנו יודעים על האריזל, שבוודאי חכם גדול היה, אותו אריזל, המקצוע שלו היה סוחר בפלפלים, כלומר הוא היה עוסק בסחורה. אז אם ככה אנחנו רואים שלהרבות לסחורה כשלעצמה, הדבר הזה יש בו מעלה, בבחינת טוב תורה עם דרך ארץ, וגם בבחינת הכרת העולם. אבל אם הוא מרבה בזה, כל המרבה בסחורה אינו מחכים. אבל שימו לב, יש הבדל בין מה שלמדנו בהתחלה, לא הבאי שנמד ואולי הקפדן מלמד, שזה בתוך בית המדרש, ויש הסחורה שהיא מחוץ לבית המדרש. אנחנו מדברים פה על שני מעגלים, המעגל הפנימי והמעגל החיצוני. אם אדם כבר נמצא במעגל החיצוני, אז הוא עשוי בהחלט להגיע למקום שאין איש. ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. מהו המקום הזה שבו אין אנשים? ברור שלא בתוך בית המדרש, בתוך בית המדרש יש אנשים. יש אנשים שמלמדים תורה, יש אנשים שלא מלמדים. מה קורה שמחה? לסגור את המיקרופון בבקשה. שמחה, נא לסגור את המיקרופון. זה עושה רעשים בלתי נסבלים. בבקשה, שמחה, תסגור את המיקרופון. יפה מאוד, כל הכבוד לשמחה. אלא אם כן יש לך שאלה, או לך שאלה, לא יודע. טוב, בכל מקרה, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, כלומר, בעולם שמחוץ לבית המדרש, יש מקומות שאין אנשים. זה לא שאין בני אדם, אבל אין אנשים. מה ההבדל בין איש לאדם? האדם זה על שם האדמה. זה מה ששווה לכל בני אדם. כולנו בני האדמה. אבל יש איש. איש זה בעל השכל. ולזאת יקרי אישה, כי מאיש לו כוח הזאת, זה היה משפט בעל אופי שכלי. הבחנה שכלית שהבחין בה האדם הראשון, ומדשה הוא נקרא בשם איש, אולי הטעיה מסוימת של המילה אש, האש שעולה כלפי מעלה, שהיא בדרך כלל מסמלת גם את האינטלקט של האדם. אז במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, מה פירוש השתדל? למה לא נאמר במקום שאין אנשים היה איש? בגלל שאי אפשר להיות איש, אפשר להשתדל. אם תהיה איש, זה אולי אפילו בסייעתא דשמיא. אבל אני צריך לעשות את המעשה שיהפוך אותי מאדם לאיש. כלומר, יש, כתוב, ויאבק איש עמו וישתדל. כן, ככה מתרגם אונקלוס, ויאבק, ישתדל. זאת אומרת, אם אתה במצב שאין אנשים, זה סימן שההשגחה העליונה מצפה ממך במקום הזה להיות איש. יכול להיות שבמקום אחר, שיש אנשים, תשתוק. כן, אם יש אנשים, אז אל תפתח את הפה. יש כבר מי שידבר במקומך. במקום שאין אנשים, זה סימן שעליך להשתדל להיות איש. אז אם ככה, אם נסכם בדברי הלל, זה מתחיל מאין בור ירחת ולא עם הארץ חסין, ולכן עליך להיכנס לבית המדרש. נכנס לבית המדרש, יש לנו הנחיות, לא הביישן למד ולא הקבדן מלמד. יצאת מבית המדרש, לא כל אמר בבסחור המחכים, אבל במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. כל זה בעצם תוכנית חיים לאדם, מהילדות שבה הוא בור ועם הארץ, אחר כך בנערות ששם הוא לומד, אחר כך כשהוא בוגר, הוא מתחיל כבר להשפיע אל העולם החיצוני. זה בעצם מסלול החיים שהלל מדבר עליו. ובכן רבותיי, אנחנו עוברים אל המשנה הבאה, משנה ו' במהדורה של פניי, כאמור, זה משתנה לפי המהדורות. אף הוא ראה גולגולת צפה על פני המים. אמר לה, על דעתף תתפוך, בסוף מטיפייך יטופון. מי זה הוא? זה הלל. הוא ראה גולגולת צפה על פני המים. נשאלת השאלה, איך הוא יודע, בגלל שהוא רואה גולגולת צפה על פני המים, מה קרה לה ומה יצא מזה וכו'. כן, הוא אומר, על דעתף התפור וסוף מטיפייך יטופון. תרגום לעברית, בגלל שהטבעת, הטביעו אותך. וסוף המטביעים אותך לטבוע גם כן. וסוף מטיפה יחיתופו. אז כל פעם שאנחנו נראה גולגולת, אנחנו נדע שזה מה שקרה. חוץ מזה גולגולת לא צפה. גולגולת שוקעת. במים, גולגולת זה יותר כבד ממים. אז מה פתאום הוא רואה גולגולת שצפה? המהר"ל מסביר שמדובר בגולגולת שנשטפה בכוח. ואז זה בעצם בא לומר שהיה פה עוצמה של אלימות. אבל מהי הגולגולת הזאת? יש דבר, אנחנו יודעים קצת מההיסטוריה האישית של הלל הזקן, שהוא עלה מבבל, אבל בהתחלה הוא היה ביריחו. והוא התבונן באנשי יריחו. ולמדנו גם הרבה על אנשי יריחו שהם היו קרובים לכת האיסיים, אותה כת שפרשה מן העולם, אבל קרו עוד דברים ביריחו. ביריחו, עד היום זה, אפשר לראות את השרידים הארכיאולוגיים של זה, יש בריכות מהתקופה החשמונאית. אלה הן הבריכות שהיו בארמון החשמונאי ביריחו. כן, אמנם החשמונאים היו מולכים בירושלים, אבל היה להם ארמון שעשוע, בית שני אולי לחורף, ביריחו, ושם הייתה להם בריכת שחייה, דבר שהיה די נדיר באותם הימים, ואחרון החשמונאים היה בחור בשם אריסטובולוס, שגם היה כהן גדול. הכהן הגדול הזה היה כהן גדול בימי הורדוס המלך, שהחליף את השושלת החשמונאית, וכאשר הכהן הגדול, אריסטובולוס, הופיע במקדש בבגדי כהונה בחור צעיר, הוא הלהיב את הקהל, והורדוס עינו הייתה רעה בו, הוא חשש שמא האהדה של העם תגרום להפיכה חשמונאית שתוריד את מלכות בית הורדוס. מעשה הורדוס הזמין את הכהן הגדול הצעיר הזה ליום כיף בבריכה ביריחו עם הבני דודים שלו שהיו מהמשפחה של הורדוס, ושיחקו במים והטביעו אותו, וככה הוא מת. ויתכן אם כן שעל הגולגולת הזאת אומר הלל שממילא היה ביריחו, על דעתף התפוך. כלומר, השושלת החשמונאית התמלאה בשפיכות דמים בדורות האחרונים שלה, ובגלל שהיא נשטפה בשפיכות דמים, אז זה משך שפיכות דמים הופכית, על דעתיו התפוך. בסוף מטיפייך, אבל סוף השושלת של הורדוס יטופון, גם היא תתבטל, כפי שהיה באמת, שצאצאי הורדוס נרצחו גם. אז צריך להבין מה ההיגיון, כלומר, הסיפור הזה הוא סיפור היסטורי מעניין, אבל מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה, מה שאומר הרמב״ם על המשנה הזאת, שהעולם מתפקד לפי כללי משחק. כלומר, אם אני נוהג באלימות, אז אני מזמין אלימות. כלומר, ברגע שאתה משנה את כללי המשחק ואתה מתנהג כמו מאפיונר, אז אל תתפלא אם בסופו של דבר העולם יקום נגדך. כי אפשר לומר שהעולם בנוי כמו איזה מין כדור אלסטי כזה. אם אתה צובד במקום אחד, אתה מזמין לחץ מנקודה אחרת, וזאת המשמעות שהעולם מתנהג לפי התנהגותו של אדם. זה מסביר בצורה קצת רציונלית מה שאומרת התורה. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם, יהיה שלום בארץ, אם בחוקותיי תמאסו, יהיו מלחמות. לכאורה, מה הקשר בין ההתנהגות שלי על פי השולחן ערוך או לא על פי השולחן ערוך, לבין המצב של השלווה בעולם? אבל אם אנחנו מתבוננים בחוקי התורה, חוקי התורה בנויים באופן כזה שהם מתקנים את העולם. ואם אנחנו מקיימים את חוקי התורה כראוי, עושים משפט, עושים צדק, עושים צדקה וחסד, עושים כל מה שצריך, אז אם אלה זאת חברה עם עוצמה, חברה עם עוצמה, יש לה גם בשביל מה לחיות, ובסופו של דבר זאת חברה שחיה בשלווה. זה לכן, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ. אם בחוקותיי תמאסו, אז יש מלחמות. זה בדיוק מה שאומר כאן הלל, דעתיו תתפוך וסוף נטיפה יחיתופות, וזה דבר שאפשר להסביר אותו לא בתור נס של ההשגחה, אלא בתור תפקוד טבעי של ההשגחה, של ההשגחה על בני אדם. הוא היה אומר, אנחנו אומרים למשנה הבאה, הוא היה אומר, זהו, זה הלל, מרבה. עכשיו, יש פה משנה עם מרבה, מרבה. כן, דיברנו לא כל המרבה בסחורה מחכים. מזה אנחנו מבינים שיש מקום לפעמים להרבות בסחורה. השאלה היא במה להרבות באופן כללי בעולם, ובמה לתת את הדגש. אז כל הדברים שמוזכרים כאן, מרבה בשר, מרבה נכסים, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה בשר. האם זה רע שיש לאדם בשר? אדם צריך לאכול, אז הוא צריך לדאוג לגופו. מה לא בסדר? מרבה בשר. מרבה נכסים. נכסים זה טוב. הריבוי, יש בזה סכנה וכו'. טוב, אז קודם כל נקרא את המשנה כולה, משנה קצת ארוכה, אחר כך ניכנס לפרטים. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. כן, כלומר, כשיקברו אותו, אז יהיה הרבה אוכל לתולעים. שימו לב לזלזול, לציניות. מרבה נכסים, מרבה דאגה. צריך לדאוג לנכס הזה ולנכס הזה. אנשי עסקים, כידוע, מלאים דאגות. מרבה נשים. כן, הרי לפני חיים דרבינו גרשום, אדם יכול היה לשאת כמה נשים. השאלה אם זה טוב להרבות בנשים, מרבה כשפים. כלומר, אם כבר עוסקים בכשפים, זה יהיה בחברה של ריבוי נשים. מרבה שפחות, מרבה זימה. כן, כלומר, החברה של העבדים והשפחות היא חברה מקולקלת מבחינת המתירנות המינית, ואז יהיה הרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל. כן, העבדים הם גם מזלזלים ברכוש הפרטי ויגזלו. אפשר להבין את זה כך גם, שהאדם יש לו, קודם כל צריך לדאוג לעצמו, אז הוא דואג לבשרו. אחרי שאדם דאג לבשרו, אז הוא מתחיל, מטבע העולם, לרכוש נכסים. כן? אחרי שאדם גמר לטפל בגופו, הוא רוצה גם להרבות ברכוש, ומתוך כך הוא מחפש תענוגות מרבה נשים, ומתוך כך הוא זקוק לשפחות כדי לטפל בנשיו, ומתוך כך הוא מזדקק להרבה עבדים כדי לטפל בכל המערכת הזאת. כלומר, ריבוי אחד מוליד את הריבוי השני. מרבה בשר זה מביא למרבה נכסים. מרבה נכסים מביא למרבה נשים. וזה מביא למרבה שפחות, מרבה עבדים. ובואו נראה בדיוק. כן? מרבה בשר, מרבה רימה. יש פה חמישה דברים, נכון? מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שחון, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גז. אז מה כן צריך לעשות? להימנע להימנע מלהרבות בבשר, מלהרבות בנכסים וכו'. זה בבחינת לא, לא תעשה. איפה מצאנו חמישה לא אחד אחרי השני? נו, ודאי כולם יודעים, מצאנו את זה בלוח השני של עשרת הדיברות. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. וזה בדיוק תואם את חמשת הנקודות האלה, אבל לא לפי הסדר. לא, מרבה בשר, מרבה רימה, זה כנגד לא תרצח. כלומר, האדם כשמרבה בשר גורם שהמוות, אחר כך הוא מוות רחב יותר, יש יותר גוף לאכול לתולעים. מרבה נכסים, מרבה דאגה, זה כנגד לא תחמוד. כן, כי הרי זה שאדם רוצה נכסים, זו חמדה. אז אמנם הוא לא חומד את בית רעך או אשת רעך, אבל הוא חומד. ומרבה נשים, מרבה כשפים, כנגד לא תענה ברעך את שקר. הכישוף זה ההשתלטות של השקר על עולמו של האדם. אדם מתחיל להאמין בכל מיני שטויות, במקום להתרכז באמת. מרבה שפחות, מרבה זימה, כנגד לא תנאף, פשוט. מרבה עבדים, מרבה גזל, כנגד לא תגנוב. כלומר, כל החמישה לא, 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 שבלוח השני של עשרת הדיברות, כל הלווים האלה עניינם להציל את האדם מן הריבוי המביא בסוף לנזק מרוב אחיזה בעולם הזה. לעומת זה יש לנו חמישה דברים אחרים לגמרי. האמת היא זה שישה אם אנחנו מסתכלים. מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום, קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. טוב, שימו לב להבדל בין השלושה הראשונים לבין השלושה האחרונים. שלושת הראשונים, תורה, ישיבה ועצה. תורה, ישיבה ועצה, זה שוב, זה שייך לבית המדרש פנימה. כן, כלומר, חיה של הלל, קודם כל, תבלה כמה שנים בישיבה. לא צריך להישאר בישיבה כל החיים, אבל הישיבה מספקת לך תורה. מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה. בואו נראה מהם שלושת הדברים שאנחנו משיגים. חיים, חוכמה ותבונה. שזה שורשי דעת אלוהים של האדם. האדם צריך להתחבר אל החיים, אחרי זה אל החוכמה ואחרי זה אל התבונה. מה ההבדל בין חיים לחוכמה ותבונה? חיים בהגדרה זה אינסופי. הרי מה הוא ההגדרה של חיים? מה שלא מוות. נו, מה ההגדרה של מוות? מוות זה מה שמפסיק. איפה שיש הפסק, שם המוות. אז אם אני מקבל את ההגדרה של המוות בתור מה שמפסיק, מזה אני מבין שהחיים זה מה שאין לו הפסק. ובאמת על ידי התורה אני מתחבר לאינסוף, אור אינסוף. מרבה תורה, מרבה חיים, אינסופי. אם תרצו לפי הקבלה, ספירת הכתר, שאין לה גבול. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה. כלומר, אני צריך לשבת ואני צריך גם עצה. לשבת זה כשאני לומד לבד, או אני לומד אצל הרב. עצה זה כאשר יש לי חברותה, שהם שני הכללים, שהם שני האביזרים, אפשר לומר, של קניית החוכמה והבינה, שהם הדרך היחידה להפנים, בבחינת דעת, את מה שאני לומד. אז אומנם יש לי חיבור לחיים על ידי התורה, וזה חיבור אינסופי, אני צריך לתת לחיבור הזה אחר כך כלים, חוכמה ותבונה. חשוב להתחיל מתורה ולא מחוכמה. יש שאלה ששואל המהר"ל מפראג בהקדמתו לספר תפארת ישראל. השאלה של המהר"ל היא שאלה מזעזעת, ולכן אם יש פה מישהו רגיש, נא לצאת לרגע מהשידור. שואל המהר"ל, מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? שימו לב לשאלה. מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? ואז הוא עונה, בגלל שהם אוהבים את התורה. אז אין להם זמן לאהוב את השם, בגלל שלא תהיה האהבה לשניים. טוב, צריך להבין מה זאת אומרת אהבת תורה במקום אהבת השם. הכוונה, אומר המהר"ל, זה שהם אוהבים את התורה מצד עצמה, ולא מצד זה שהיא גילוי השם. וזאת המשמעות של הביטוי, לא ברכו בתורה תחילה. מה יש בברכת התורה? ברוך אתה השם, נותן התורה. אבל אם אתה לומד את התורה לא מצד החיבור אל השם, אלא בתוך חוויה אינטלקטואלית נפלאה, יהדות זה ממש כיף. אני ממש אוהב ללמוד תלמוד, כי זה מלא חוכמה, מלא מוסר, מלא יופי ספרותי, כל מה שאתה רוצה. אבל אינני מאמין שזה מהשמיים. אם אתה לא מאמין שזה מהשמיים, או אתה לא מתחבר אל מי שנותן את התורה, אל מי שמדבר בתוך הדיבור הזה, בתוך החוכמה הזאת, אז איבדת כל קשר אל הנצח, ולכן אין אהבת השם שם, ולכן גם אין ביניהם שתלמידי חכמים מצויים להיות תלמידי חכמים, מפני שאינם מברכים בתורה תחילה. אז זה בדיוק מה שהוא כותב כאן, מה שאומר לנו הלל. קודם כל, תרבה תורה, אחרי זה תרבה ישיבה. אבל צריך קודם כל להרבות תורה כדי להרבות חיים. מתוך כך, מתוך החיבור, יש צורך בחוכמה ובתבונה ובעצה וכו'. אז אם כן, שלושת הראשונים הם הכלים הנדרשים על מנת לקבל תורה. תורה שאיננה נבחנת במוסריות שלה, איננה תורה. כן? אמרו חז"ל, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כי אם זו תורה שאין לה השלכה על העולם, אין לה השלכה מוסרית על העולם, אז בשביל מה למדת תורה? שוב, זה סוג של אגואיזם שהוא הפך כוונתה של התורה. לכן, צריך אחר כך להרבות צדקה, לקנות שם טוב וכו'. לכן, הדבר שבא מיד אחרי שלושת הכלים של לימוד התורה, מרבה צדקה. מרבה צדקה, מרבה שלום. מצאנו בדברי הנביא זכריה, שיש בסך הכל שני ערכים שהאדם צריך לדבק בהם, ושכוללים את כל הערכים כולה. זה האמת והשלום. האמת והשלום אהב. אומר הרמב״ם, אמת המעלות השכליות. שלום מעלות המידות. שעל ידם יש שלום בעולם. יש רק בעיה שהרבה פעמים אמת ושלום סותרים זה את זה. הרי עוברים על האמת מפני השלום. אז אם ככה, יש איזה מאמץ שצריך לעשות. כי אתה למדת הרבה תורה, אז אתה יודע את האמת, אבל אולי לא תרבה שלום בעולם. לכן אומרים, לא, מיד, מרבה צדקה, מרבה שלום. למדת תורה, המסקנה צריכה להיות להרבות בצדקה. ומתוך כך, להרבות בשלום. לא מהתורה תבוא השלום, אלא מהצדקה תבוא השלום. מהתורה תבוא האמת. תורה, ישיבה, עצה, או אם תרצו, חיים, וחוכמה ותבונה. כל אלה הם בבחינת בן אדם למקום. צדקה, בן אדם לחברו. ומה עם בן אדם לעצמו? הנה, קנה שם טוב, קנה לעצמו. זה בן אדם לעצמו. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. שימו לב שהדברים האלה תואמים את שלושת האבות, מרבה צדקה, מידת החסד, מידתו של אברהם, שם טוב, מידתו של יצחק, ודברי תורה, מידתו של יעקב. מדוע שם טוב זה מידתו של יצחק? כי השם הטוב זה הכוונה שאין לאדם בקשת טובת עצמו. כיוון שיצחק מוכן להקריב את עצמו על מזבח מידת הדין, אז הוא קנה לו שם טוב. קנה לעצמו במובן של העצמיות שלו, זה מחבר אותו אל עצמיותו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא, זה בבחינת יעקב אבינו שעליו נאמר, יעקב אבינו לא מת, כי הוא בריח התיכון, מבריח מן הקצה אל הקצה, והוא מרבה חיים עד אינסוף בעולם. אז אם כן, עד עכשיו למדנו על הלל, ואנחנו עוברים עכשיו אל הדור שאחרי הלל, רבן יוחנן בן זכאי. פסקה, וזה משנה ח' במהדורה שלי. אמנם למדנו גם בפרק הראשון, אחרי הלל ושמאי, למדנו על שמעון בנו, ורבן גמליאל, ורבן שמעון בן גמליאל, שהם מהמשפחה של הלל. יחד עם זאת, שושלתו של הלל עמדה בצד בזמן הכיבוש הרומי, והמרד הגדול, והדמות המרכזית שהצילה את המצב, דווקא היה אדם שאיננו מבית הלל, והוא רבן יוחנן בן זכאי. ודווקא בזכותו ניצלה שושלת בית הלל, והפכו להיות נשיאי ישראל גם בזמן החורבן לדורות רבים. רבן יוחנן בן זכאי הוא בעצם האיש שעל ידו נוסדה הדת היהודית. אני רוצה להסביר למה הכוונה. כל זמן שירושלים הייתה בנויה, בית המקדש היה במקומו, אז אפשר לומר שהיהדות הייתה מה שהיא באמת, אומה. אמנם אומה חלושה, נתונה ל... היא לא האומה בשיא תפארתה של ימי שלמה המלך, או קל וחומר בימי משה ביציאת מצרים, אבל זאת היא אומה שעדיין פועלת בין האומות כישות פוליטית. והחורבן שם את הקץ על הסגנון הזה של חיי האומה. ואז יש שאלה, מה עושים אחרי שחרבה המדינה? יש שתי אפשרויות, או להיעלם או להמשיך להתקיים. להיעלם זה הדבר הפשוט ביותר, הרי הרבה אומות נעלמו אחרי שנכבשו ונחרבה מדינתם. אבל אם אנחנו מדברים על עם ישראל שמחליט להמשיך להתקיים, אז הוא צריך להתקיים באופן אחר מאשר לפני זה. ואז רבן יוחנן בן זכאי מחליט שהגיע הזמן להציל. ואז הוא מבקש שלושה דברים, יבנה וחכמיה, שושלת של רבן גמליאל, ורופא לרבי צדוק. מה זה שלושת הדברים האלה? זה מה שמאפשר הקמתה של אוטונומיה יהודית רוחנית במהלך הגלות. אפשר לומר שמרבן יוחנן בן זכאי עד דוד בן גוריון, יש לנו התחדשותה של זהות יהודית מסוג חדש, שיכולה להתמודד עם הקשיים של הגלות. ובמובן הזה הוא דמות מרכזית ביותר, אלא שהוא יכול היה לשאול את עצמו האם הוא עשה נכון או לא, הרי רבי עקיבא, יש אומרים רב יוסף, היה להם טענה חריפה נגד רבן יוחנן בן זכאי, שבעצם קרת ברית עם הכובש הרומי, עם אספסיאנוס, במקום לבנות, במקום להילחם על ירושלים, הוא יכול היה לבקש מאספסיאנוס אולי לבטל את המצור על ירושלים וכדומה. אז ניתן לומר שרבן יוחנן בן זכאי כל ימיו התייסר בדבר הזה. כן, הרי בשעת פטירתו אמר לתלמידיו, הוא התחיל לבכות. אז תלמידיו אמרו לו, למה אתה בוכה? אז זה שאתה הולך למות זה לא סיבה לבכות, כי אתה הולך לחיי העולם הבא. אז אמר להם, שתי דרכים יש לפניי, ואיני יודע באיזו מהם אני הולך. כלומר, למה רבן יוחנן בן זכאי חשב שאולי חלקו לגיהינום, כי באמת הוא לא ידע אם הוא עשה נכון בזה שהוא ויתר על ירושלים לטובת הקמת האוטונומיה היהודית. זה אחריות היסטורית שאין כמוה. ובסוף כתוב שבשעת פטירתו אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. לא, זה שצריך להוציא כלים מפני הטומאה, זה אדם הולך למות, אז כל מה שיש בבית נטמע, אז הוא רצה להציל את הכלים. אבל מה זה הסיפור הזה, הביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה? אומר רש"י, כשאדם נפטר מן העולם, באים לקראתו אלה שישבו איתו בגן עדן, והוא ראה שחזקיהו מלך יהודה מגיע. מה זה חשוב דווקא חזקיהו? כי בעצם חזקיהו הוא זה שעשה את ההפך מרבן יוחנן בן זכאי. כאשר בא סנחריב והציע כניעה לירושלים, והוא הציע לקחת את יושבי ירושלים לארץ טובה יותר, שבה יוכלו לקיים יהדות כדת. וישעיהו הנביא וחזקיהו מלך יהודה עמדו בגאון נגד סנחריב וניצחו. אז בעצם ההתלבטות של רבן יוחנן בן זכאי, האם הוא היה צריך להתנהג כחזקיהו מלך יהודה או לא. כשהוא רואה שחזקיהו בא לקראתו, הוא מבין שהוא עשה נכון. כי מה שעשה חזקיהו היה נכון לשעתו, ומה שעשה רבן יוחנן בן זכאי היה נכון לשעתו. אז זה מה שכתוב כאן על רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מלל ושמאי, והוא מביא, וכאן אנחנו מתחילים ללמוד את משנתו. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. קודם כל, זה ודאי מתאים לרבן יוחנן בן זכאי, שהוא למד תורה הרבה. כן, כתוב במקום אחר, שאמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח דבר גדול ודבר קטן, עסק במעשה מרכבה, עסק בהוויות דאבי ורבה, עסק בשיחת דקלים ושיחת עצים וכו'. והוא ידע אם כן כל החוכמות, ומעולם לא הקדים אותו אדם לבית המדרש, והוא תמיד יצא אחרון בית המדרש, ותמיד מצאו אותו יושב ושונה. כלומר, ברור שרבן יוחנן זכאי הוא התגלמות האיש שלומד תורה הרבה. וכאן, ולכן הוא אומר, אם למדת תורה הרבה. אבל כאן המשך המשפט ממש לא מובן. הוא אומר, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. למה? אדרבה, אני צריך להחזיק טובה לעצמי, שעשיתי מה שבשבילו נוצרתי. כן? אם היינו אומרים שהאדם לא נברא אלא בשביל לעשות רהיטים, אז הנגר היה צריך להיות מרוצה מאוד מעצמו. אני עשיתי מה שבשבילו נבראתי. אז למה הוא אומר, אל תחזיק טובה לעצמך? נראה לי שהתשובה היא, שהרי כל אחד מישראל צריך ללמוד תורה, זה נכון. אבל לא כל אחד מישראל צריך ללמוד תורה הרבה. יוצא שאם למדת תורה הרבה, זה סימן שאתה לכך נוצרת, לא כולם. כיוון שזה הגורל שבשבילו נוצרת, אז אין פלא שהוצאת לפועל את מה שאתה נוצרת בשבילו. חברך שלא למד תורה הרבה, זה בגלל שלא לכך הוא נוצר. אבל אתה, אם למדת תורה הרבה, הריבוי הוא הראיה שלכך נוצרת. ולכן, אל תחזיק טובה לעצמך, בעצם עשית מה שהיית מוכן לו מלכתחילה, ותגיד תודה שלא מהירים לך על מה שלא למדת. המשך. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלוהי. מה פירוש של דבר שהיו לו חמישה תלמידים? הרי כל אחד מן התנאים או הזוגות, מן הסתם היו לו הרבה תלמידים. מה זה חמישה? חמישה זה כלום. מה היום? סתם ישיבה יש בה כבר 30 תלמידים. אז מה קרה שיש לו חמישה תלמידים? זה בא לומר שמרבן יוחנן בן זכאי ואילך, התורה מתפצלת. אי אפשר יותר להחזיק את כל התורה באדם אחד או בזוג אחד. יש הכרח בגלל הגלות שתהיה מה שנקרא האמת נעדרת. מה זה האמת נעדרת? הכוונה שהיא נעשית, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, עדרים עדרים. כל אחד תופס חלק מן האמת. אז מה שהיה מאוחד אצל רבן יוחנן בן זכאי, הופך להיות לחמישה סוגי אנשים שונים בין תלמידיו. זה הכוונה חמישה תלמידים היו לו. מן הסתם לרבן יוחנן בן זכאי היו הרבה תלמידים. אבל חמישה מייצגים את הכיוונים השונים של האישיות שלו שהיו כלולים בתוכו. אכן, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלוהי. כשאנחנו רואים מי זה החמישה האלה, זה עמודי עולם. רבי אליעזר בן הורקנוס, הנקרא רבי אליעזר הגדול, או סתם רבי אליעזר. רבי יהושע בן חנניה, הנקרא גם רבי יהושע הגדול, או סתם רבי יהושע. רבי יוסף הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. זאת אומרת, כיוון שיש פה חמישה סוגים של תלמידים, אז זה בא לידי ביטוי בבולטים שבתלמידיו, רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחן. למה צריך למנות את שבחן? קודם כל, זה דבר חשוב. הם לא מנו את השבח של עצמם. הוא היה מונה שבחן. כלומר, אתה לא צריך לשבח את עצמך בתכונות שלך. אם מישהו רוצה לשבח אותך, אז רבך ישבח אותך. הוא היה מונה שבחן, כי הוא רצה להבליט, כן? לכאורה, בשביל מה אתה צריך לשבח? ודאי, למה זה כתוב במסכת אבות? מה אכפת לנו מהלך ביניהם? אלא הוא רצה להבליט את התכונות האלה, לומר שאלה הן תכונות שראוי לאמץ אותן, ראוי לרכוש אותן. וגם הוא רוצה להסביר מה השורש של השיטות המוסריות שתצאנה מהם. אנחנו רואים בהמשך שכל אחד מהתלמידים האלה אמר דברי חוכמה ודברי מוסר, שהם טעמו את הצרכים של האישיות שלהם. גם. הוא היה מונה שפחן, אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. כן, בור סוד, הכוונה שסיידו אותו מבפנים, הבור הזה לא מאבד טיפה. בור זה לא באר. בור זה משהו שממלאים. באר זה משהו שנובע מעצמו. התכונה העיקרית של רבן, של רבי אליעזר בן הורקנוס, זה היכולת להכיל. עד כדי כך שאמרו במקום אחר על רבי אליעזר שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אבל כל דבר שמע מפי רבו, את זה הוא כינס, והיה מסוגל גם לומר. זאת אומרת, רבי אליעזר מייצג את התורה השמרנית, זו שלא איבדה כלום ממסורת האבות. יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. מה זה אשרי יולדתו? אמא שלו. כן? זה, וכי זה תכונה. זה תכונה של אמא שלו. זה לא תכונה שלו. כן? אלא הכוונה שכאשר אתה רואה את רבי יהושע בן חנניה, אתה רואה את אמו. כלומר, תמיד אומרים, אנחנו, רבי אליעזר נשמע כמו שבח לשמירת הברית. כן, אפשר גם את זה לומר. כן, יש אדם שמה שאנחנו רואים בו, רבי אליעזר, זה מה שהוא שומר מהקדמונים, ואילו רבי יהושע זה התכונות הנפשיות, כי הרי אמו לא לומדת תורה, אבל אמו יש לה סוג של אישיות. ואז יוצא שעניינו של רבי יהושע זה להעביר אל הדור הבא את התכונות של הדור הקודם. זה המשמעות של אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. החסיד, הכוונה שהוא יודע לעשות יותר מן הנדרש. כן, הרי שם כלל, יש צדיק, צדיק כל אחד חייב להיות. אסור לך לעשות רע, אתה חייב לעשות טוב. מי שעושה טוב ולא עושה רע הוא הצדיק. חסיד זה מי שעושה יותר ממה שהוא נדרש, ולא כל אחד יכול להרשות לעצמו להיות חסיד, כי איך אתה יודע לאיזה כיוון לעשות? אבל רבי יוסי, כיוון שהוא מכוון לאמיתות התורה, אז הוא חסיד. אם תרצו, אליעזר בן הורקנוס, זה דומה ליצחק אבינו. ואילו יהושע בן חנניה לאברהם אבינו, יוסי הכהן דומה ליעקב אבינו. שמעון בן נתנאל ירא חטא, אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. שמעון בן נתנאל ירא חטא. מה זה ירא חטא? וכי זה מידה כל כך מיוחדת, הרי כתוב, אין בור ירא חטא. אז משמע שזה, אם אתה לא בור, אתה כבר יכול להיות ירא חטא. זה לא מדרגה הכי גבוהה שבעולם. אלא הכוונה פה יראת חטא במובן, שכשהוא רואה את החטא, הוא רואה את החטא כאויב. הוא בורח מן החטא, לא בגלל שיש לו מלחמה פנימית, אלא הוא חש כיצד החטא הוא הפך האמת. הוא דומה בזה למשה ואלעזר. ונרח דומה לאהרון, שהוא מעיין המתגבר, כי הרי אהרון הוא זה שמסוגל להוציא אל הפועל, בבחינת אוהב שלום ורודף שלום, את תורה רבותיו. ואז נשאלת השאלה, מהי התכונה היותר משובחת? וכאן אנחנו רואים, הבחנה בין שתי מסורות. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה מכריע את כולם, אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ואליעזר בן הורקנוס אף אימהם, ואלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. אז פה נשאלת השאלה, מה יותר גדול? האם שמירה, נאמנות, או התגברות? כן, החידוש. האם הכוח של המסורת או הכוח של החידוש? וזה ההבדל בין המשנה הראשונה לבין משנת אבא שאול. מצאנו גם בגמרא מקום אחר שיש מחלוקת תנא קמא ואבא שאול, האם סיני עדיף או עוקר ערים עדיף. כלומר, האם עדיף אדם שיודע את הכל, אבל לא כל כך מפלפל, או מי שמפלפל, אף על פי שאינו יודע כל כך את הכל. וזה ההבדל פה הקיצוני בין אליעזר בן הורקנוס לאליעזר, אלעזר בן ערך. טוב. עד כאן להיום. שלום לכולם. היה נעים.
תודה רבה לרב.
בבקשה.
תודה רבה לו, יישר כוח.
ברוך תהיה.